שלום לכם, אנחנו הקורות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על נושאים שנוגעים לקול, והיום הנושא שלנו, פיתוח קול קבוצתי לעומת שיעור פרטי. אז לאחרונה, יש הרבה פניות להקמת קבוצות וסדנאות שירה. אני בטוחה שגם אתם או חשבתם על להצטרף לקבוצה כזאת, או שאתם מורים שמנחים קבוצות או רוצות להנחות קבוצות שירה. אז החלטנו כאן בשיחה הזאת להיכנס קצת לעומק של היתרונות והחסרונות, להשוות בין שירה בקבוצה לעומת שירה בשיעור פרטי. אנחנו נראה לכם כמה אספקטים כאלה, באיזו מקרים כדאי להצטרף לקבוצה, מתי לא כדאי אולי, ועדיף להיות בשיעורים פרטיים.
חשוב לציין שאנחנו לא נדבר, נושא שהוא קצת קשור לזה, שזה עבודה במקהלה או בהרכב קולי או בהגשת שירים. כל הדברים האלה עובדים עם קבוצה אומנם קולית, אבל אנחנו החלטנו שהיום אנחנו נתמקד בנושא הזה שהוא פיתוח קול בעצם, שזה כולל גם את החימום וגם את למידת הטכניקה.
כן,
נכון? אוקיי, אז קודם כל אנחנו מקוות, לא יודעת אם זה קודם כל, מקוות שבעקבות השיחה הזאת, אנשים גם ידעו לשאול את עצמם, אם עדיף להם לעבוד בקבוצה, ללמוד בקבוצה, או בפיתוח קול, על פי כל מיני פרמטרים ושאלות, שאנחנו נעלה כאן יתרונות וחסרונות בעצם. אז בואי אנחנו נתחיל עם איזושהי השוואה.
בין שיעור פרטי לעבודה בקבוצה.
באספקטים שונים. למשל, בנושא הטכניקה הקולית.
כן. אז בוא נגיד ככה שיש יתרון ברור לשיעור פרטי בזה שאנחנו עובדים על טכניקה שמתאימה ותפורה לאדם, לאינדיבידואל, למקום שהוא נמצא בו, לבעיות הקוליות שיש לו, ואפשר להיכנס לעומק ולהתקדם באמת בהתאם גם לרמה וליכולת של ההתקדמות של התלמיד,
כן,
נכון?
נכון.
וגם זה אפשרי בקבוצה. כן, אבל אחרת.
נכון. בקבוצה אנחנו באמת עובדים עם הרבה אנשים, ויש איזשהו מכנה משותף לקבוצה, והרבה מהקבוצות הן לאו דווקא הומוגניות מבחינת הרמה. אז אפשר ללמד כל מיני טכניקות, לא כולם ילמדו אותן באותו אופן, לא כולם יקלטו אותן, לחלק זה יותר קשה, יותר קל. מצד שני, יש החשפות לנושאים שונים וטכניים, וגם ללמוד מאנשים אחרים בקבוצה.
כן.
גם מבחינה טכנית.
נכון.
אפשר, כן.
בדיוק.
לעומת שיעור פרטי שאין החשפות לדברים האלה, ולפעמים לא מתעוררת אפילו שאלה או בקשה להגיד, הייתי רוצה ללמוד לשיר כך וכך, כי לא נחשפתם לזה. לעומת זאת בקבוצה כן שומעים אנשים ששרים בדרך שונה. כן.
אז זה גם, זה מאוד משנה גם את הדרך של, אם יש פה מורים, מנחים שעושים דבר כזה, אז איך להגיע להפשטה, כאילו של נושאים טכניים מסוימים, כדי לדייק ולהגיע לכל אחד בתוך הקבוצה.
כן. למורה פרטי הרבה יותר קל להגיע, ללמד את הדברים שהוא רוצה ללמד בצורה פשוטה, הוא מביא את מה שיש, מה שהוא מאמין בו, ונותן את זה לתלמיד בכל פעם.
נכון.
בקבוצה זה משתנה, יש רמות קליטה שונות של אנשים.
נכון, בזמן שהסימון יורד.
נכון מאוד.
יש את הזמן שלו.
תדעת, זה קשור גם לניסיון הטכני, גם ניסיון הלימודי, אבל גם לאישיות של אנשים. והמורה צריך להיות מאוד מגוון בדרך שהוא מגיע לאנשים שונים, וזה הכל קורה באותו זמן. אז יש יתרונות ויש קשיים, גם להתמודדות של המורה עם זה. בנושא שירה סולנית.
כן, אז ברור שאם אנחנו בקבוצה מסוימת, בקבוצת פיתוח קול, שזה גם שונה מקבוצה של הגשת שיר, כן? אבל אני מדברת, או אנחנו מדברות על מהניסיון שלנו, של איזה סוג של קבוצות אנחנו מנחות או הנחנו בעבר. אז אם זו קבוצה של פיתוח קול, של תרגילי טכניקה, ברור שבסוף אנחנו מגיעים ליישום של זה בתוך שירים. זאת אומרת שלכל אחד ניתן את האפשרות, אולי לא כל שבוע, אם זו קבוצה שעובדת על זמן ארוך, לשיר שיר, לשיר שיר בפני הקבוצה. כן? אז זאת ההזדמנות הסולנית שלו. עכשיו, בשיעור פיתוח קול, ההזדמנות הסולנית היא כל השיעור. כאילו הבן אדם שר בפני המורה שלו, עם המורה שלו, בקבוצה יכול מאוד להיות שהזמן קצר יותר, שניתנת להם רק רבע שעה או 20 דקות באמת לשיר לבד, או לנסות לבצע איזה תרגילים מסוימים, אז זאת אומרת שזמן הסולני הוא קצר יותר בקבוצות, לעומת בשורה פרטית.
אני יכולה אפילו לדמיין כמה זה יכול לקדם אנשים בתרגילי פיתוח הקול, אם המורה בקבוצה עוצר ומבקש מזה ומזאת, להשמיע קול לבד, ולתת איזושהי הכוונה גם בתוך זה. זאת אומרת, מצד אחד זה יכול מאוד להביך חלק מהאנשים, מצד שני, אתה ממש משמיע את הקול שלך, וזה עוד לפני השיר. זאת אומרת, השמעת קול, למטרת להשמיע קול, גם לה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בעבודה לפיתוח הקול שלנו. אנחנו לומדים להכיר את הכלי לעומק, ומתחת לפני השטח, לא רק מה שאמור להיות אסתטי ויפה, אלא מה שמעניין בקול, כל הרבדים שלו. זאת הזדמנות לאנשים שלא רגילים אולי לשיר, מול אנשים, להשמיע אפילו את הסאונדים שיוצאים בזמן תרגילים.
נכון, וגם לקבוצה להכיר אחד את השני שנייה, שזה לא קורה הרבה פעמים בקבוצות אחרות, מסוגים אחרים. לוקח המון זמן אנשים לשמוע בכלל את הקול של מישהו. אז זה נכון. וגם אנחנו יכולים לבחור נושא, נכון? נושא לעבודה, בשיעור פיתוח קול זה לא עובד כל כך כנושאים. אנחנו פותרים בעיות לאורך הזמן, יש לנו תהליך ארוך שמתחיל ממשהו והולך ומתפתח לו לפי מה שצריך.
וגם לפעמים הם מחליטים על נושא, התלמיד בא במצב מסוים, וכיוון שהוא היחיד בחדר, אז אנחנו אולי נשנה את הנושא, כיוון שזה לא, יכול להיות שזה לא יתאים לאותו יום. כן.
אבל עם קבוצה, אפשר אפילו להגיד מראש, אנחנו בתאריך הזה וזה, או אם יש לנו קבוצה, אנחנו ממש
כותבים... עושות סילבוס.
בדיוק, סילבוס. מה נלמד בנו בשיעור הראשון, במפגש השני, במפגש השלישי, ואז מתרכזים בנושא, ועובדים עליו מכל מיני אספקטים.
נכון מאוד.
אנשים מרגישים שהם בקורס, הם למדו משהו, וכל פעם משהו אחר. ולא תמיד זה נגמר בפגישה אחת, כמובן.
ברור, ברור. זה גם יחזור בטח שוב ושוב. כן. גם בנושאים אחרים, הרי בפיתוח קול זה לא... אתה למדת משהו, עשית וי והלכת הלאה. זה שנים לוקח לפעמים לחזור על זה. כן. מה שאני רואה בזה, יתרון, זה באמת שניתן לחסות נושאים שונים, ובאמת לעמוד באיזושהי תוכנית, שהיא מאוד ממוקדת ומתוכננת, אבל... אנחנו, כמו שאמרנו קודם, הקבוצה היא בדרך כלל לא הומוגנית, ואז יש חלק מהאנשים שאולי כבר למדו את זה.
נכון.
ויש כאלה שעדיין לא נמצאים שם, וזה קשה להם מבחינה טכנית לקלוט את זה. אז יש התמודדות גם עם הנושא הזה.
נכון, נכון. וצריך אולי להתאים באמת את הנושאים לקבוצה, ולחשוב, זה הנושאים שהייתי מלמד בשיעור פרטי. לא, בקבוצה יש נושאים מסוימים, למרות שיש הקבלה, וזה יכול להיות בדיוק את אותם דברים, על נשימה, למשל, אפשר לעבוד כל החיים, כן? ואיך עושים את זה בקבוצה, כן. בנושא, בזה. אז זו התמודדות מאוד מעניינת.
כן, כן. נכון, הנושא הבא שלנו זה הרפרטואר.
שירים.
שירים, אז אנחנו לא ניכנס לזה, אבל איזו הזדמנות זאת ללמוד אחד מהשני בקבוצה, להקשיב לביצועים, לשירים שלא הכרת, לשמוע על אומנים שלא הכרת. ההיחשפות הזאת היא חלק מאוד מאוד חשוב מהתפתחות של כל אמן בתחום שלו.
בנושא, אני הנחיתי הרבה קבוצות כאלה ש... אנשים בחרו להם שיר, ומה שקרה זה פשוט עורר כל כך בהשראה במישהו אחר, נכון. והם הלכו ומצאו שיר דומה לזה של אותו אמן, או של מישהו אחר, של תקופה מסוימת, כן. וזה נותן לגיטימציה אחד לשני גם, נכון. ללכת לחפש.
כן.
אז הרבה פעמים גם ביקשתי שאנשים יביאו את אותו שיר. זה גם מעניין.
ביצוע, כן? סוג של ביצוע שוואתי, כן, לראות כל אחד הגישה שלו.
זה לא שיר של, אם מישהו בחר לשיר שיר מסוים, אז זה לא אומר שמישהו אחר בקבוצה אסור לו לגעת בשיר הזה. להפך, אולי אחרי כמה שבועות ניקח את השיר הזה שוב.
אני גם כן בגישה הזאת, כן, בהחלט. זה נחמד, זה מעניין, וזה באמת מעלה לפני השטח, עד כמה הגשה אישית היא משנה לגמרי את הביצוע. אבל זה נושא אחר. אנחנו נדבר עליו פעם. כן, ובשיעורים יש את היכולת של התלמיד לבחור את החומרים שמעניינים אותו, והמורה יכול להמליץ. פשוט אין את חשפות שבאה מבחוץ, אז יש יותר עבודה שהמורה והתלמיד, או המורה והתלמידה, או כל הווריאציות, צריכים לעשות את העבודה מתוכם, מתוך החיפוש שלהם. אז זה יכול להיות יותר קשה גם, מהבחינה הזאת, בגלל שאין את ההיחשפות. וגם אותו דבר מבחינה סגנונית, זה לא רק רפרטואר, אלא גם סגנונות שנחשפים אליהם, בגלל שאנשים באים מרקע שונה, אהבה שונה, ווואו.
אני חושבת שזה גם מאתגר את המנחה מורה.
מאוד.
כי בעצם אתם פתאום עוברים משיר ישראלי, ישן אולי, למחזות זמר, לג'אז, אז צריך גם שליטה בסגנונות. זאת אומרת, מורה שלא מבין את כל ה... ולא מכיר, לא צריך לעשות דבר כזה, כן? אבל זה דורש התאמה לסגנונות, ולהחליט גם מה לא עובד בקבוצה, איזה רפרטואר לא מסתדר. ושיהיה לנו בתור מי ש... גם מי שלומד וגם מי שמנחה, לבחור את הרפרטואר באיזשהו היגיון מסוים.
את יודעת, זה מזכיר לי עוד משהו שקרה לפעמים בקבוצות, שמישהו נדלק על שיר או על אמן שמישהו אחר ביצע, אבל הוא לא היה ברמה המתאימה. ופה אנחנו צריכות, כמובן לא ליד כולם, אבל אנחנו, או המורה, להתערב ולנווט ולהתאים את הדברים לתלמיד. בדיוק כמו שאנחנו אמורות לעשות בשיעורים הפרטיים, גם בקבוצה. זה לא שכל אחד יבחר ויעשה מה שהוא רוצה, הרפרטואר חייב להתאים מבחינת הרמה הטכנית.
בדיוק.
והרגשית גם. כן. ושזה אומר גם הטקסט, בחירת הטקסט. אנחנו באמת מגיעות לנושא של עבודה רגשית בקבוצה.
שזה מעניין מאוד, נכון?
מאוד, כי, כן, זה גדול.
זה גדול, כן. כי בכל מה שאנחנו נעשה יש עבודה רגשית ושירה, כמובן. אז מה היתרון בעצם לעשות את זה? מה קורה בקבוצה מבחינה רגשית? כן. יש לנו הזדמנות להתגבר על הפחד העצום שלנו, פחד הבמה, כן? לעמוד מול אנשים להיחשף.
כן. כן? ולהשמיע קול.
כן, להשמיע קול, שאולי הוא לא שלם ומושלם, והוא בתהליך של למידה, אז זה דורש איזה רמת, גם יכולת לעמוד ולהביא משהו שהוא לא גמור. זאת אומרת, אנחנו לא מבקשים מאנשים שיביאו את הדבר שהם הכי יודעים מצוין, כן, על משהו שהם רוצים לעבוד עליו. אז אם זה תלמיד מול המורה בשיעור, זה הרבה יותר אחר, זה ברור, באתי לעבוד,
זה יותר קל.
בקבוצה יש פתאום, זה מהדהד, יש לזה כבר וזאת הזדמנות נהדרת, כי הקבוצה היא כמו קהל קטן.
כן. אני חושבת, את יודעת, אנחנו מכנות הרבה פעמים את העבודה בשיעור, את התרגילים, כתנאי מעבדה. ושם מותר להשתתות ולעשות סאונדים, שכל זמר מכיר אותם, ברגע שלומדים, זה סאונדים ממש מצחיקים לפעמים, משעשעים, מוזרים, לפעמים ממש לא נעימים, אנשים ממש פורצים בצחוק או במבוכה, בגלל כל מיני דברים שהם בעצם נועדו לבודד אזורים מסוימים בקול, וללמד להרגיש אותם, ולאו דווקא הציל האסתטי המושלם שאנחנו שרים. ואם אני חוזרת, נשארת גם התרגילים, אז זה יותר קל לעשות את זה בשיעור פרטי, מול אדם אחד שהוא המורה, מאשר מול קבוצה שלמה. מצד שני, כמו שאת אומרת, כשאתה כבר כן מסכים להתמסר ולהשמיע את הקולות האלה מול כולם, יש כאן איזשהו שחרור אדיר, פתאום הכל מותר. אבל
יש עוד דבר, למשל, כשעושים קולות מצחיקים ואדמתיים כאלה ובסיסיים כאלה, אז כשעושים אותם ביחד, בחימום, אנשים לא שומעים את עצמם, או הם מרשים לעצמם להוציא את הקולות האלה. אז יש עם זה גם טיפה בעיה, כי אנחנו לא שומעים אותם אינדיבידואלים
באותו רגע.
הם לא שומעים את עצמם, הם יכולים קצת ללחוץ. אוקיי, זה יכול לקרות. אז צריך לתת לזה, לקחת זה בחשבון, ולעשות תרגילים בזמן קצר יותר, כדי לא לגרום לאיזשהו נזק.
נכון, נכון מאוד. כן. כן, אבל זה באמת יותר קל. הרבה פעמים כשיש לי תלמידים שהם מאוד עצורים, אני שולחת אותם להצטרף להרכב, לאו דווקא בשביל פיתוח הקול, אלא בשביל לשיר עם עוד אנשים, ולהתרגל, להשמיע קול, להוציא אותו פיזית ממש. כן. ויחד עם זה להתאמה בתוך הקבוצה, וזה מאוד מאוד עוזר להתקדם גם מהמקום הזה של הפחד והעצירות, המעצורים.
נכון, לעצירות יש כדורים.
לזה לא חושבת שיש עצירות שירתית.
כן. אז בואו נסתכל רגע על היתרונות הכלליים בעצם.
נכון.
לעבודה בקבוצות עבור המשתתפים.
כן.
כן? כן. גם למורים ומנחים, יש יתרון מאוד גדול בלהנחות קבוצה.
למרות שהרבה חוששים מזה.
מאוד חוששים מזה, כן. שזה פתאום, גם למורה זה מין איזו הופעה כזאת. כאילו הרבה פעמים, וצריך לראות איזה סוג של, איזה קרקטר.
זה אולי הזדמנות להזכיר שאנחנו החלטנו לפתוח סדנה. רוב הסיכויים שזה חד פעמי.
אוקיי.
אנחנו נראה. בינתיים זה מתוכנן לחד פעמי למורים, למורים שכבר מלמדים, לא מתחילים לגמרי, שרוצים לעבוד עם קבוצות ורוצים לדעת איך לעשות את זה הכי טוב. אנחנו מכירות את הפחדים של זה, אנחנו עזרנו גם לכל מיני אנשים, מורים אחרים.
לעבוד עם קבוצות.
כן, לעשות את זה. אז אנחנו ממליצות כאן, אנחנו מציעות ומבקשות פשוט שייצרו איתנו קשר בפרטי. אני אשאיר בתגובה הראשונה, יחד עם כל הפודקאסטים שאני משאירה, את המייל שלנו, כך שאפשר לשלוח לנו מייל ולהגיד לנו מעוניינים.
אם יהיו מספיק משתתפים, אנחנו נעשה את הסדנה ממש בקרוב. אז
כדאי... זה לגמרי חם ו... אנשים חוזרו לעבוד יחד, זה לאו דווקא בהרכבים, אנשים פשוט רוצים לשיר.
זה הזמן לעשות את זה.
כן, והנה היתרונות האלה שאת עכשיו תדברי עליהם, שאנחנו נדבר עליהם, הם בדיוק מראים למה כל כך כדאי למורים גם ללמד בקבוצות ולא רק פרטי.
כן. אז אני חושבת שאחד האלמנטים הברורים ביותר זה אלמנט החברתי. אנשים רוצים להיפגש, רוצים לעשות משהו שהם אוהבים ביחד. זה חשוב להם להיות שייכים לקבוצה, להרגיש שהיא קורית בזמנים קבועים וברורים וחולקים את האהבה לשירה. זה דבר מאוד טבעי וזה אספקט מאוד חשוב. אני רואה איך שתלמידים פרטיים שלי מבקשים שאני אפתח קבוצה. יש להם אותי, יש להם אותי, מה העניין? הם רוצים לשיר עם עוד אנשים ואני חושבת שזה מאוד חשוב להקשיב לקול הזה שמגיע מהתלמידים.
יש שם ממש מחקרים שהתפרסמו באינטרנט. אני פעם העליתי את זה, אני לא זוכרת אם פה בדף, בקורות בכל, אבל מחקרים שמדברים על heartbeat, שהוא מתחיל להיות אחיד בין אנשים ששרים יחד.
כן.
ועוד כל מיני תועלות ענקיות, אני יכולה לחפש ולהביא את זה בהזדמנות. זה ממש דבר מוכח.
כן.
יש לנו את היכולת באמת להיפתח ולעמוד אחד מול השני ולעבוד יחד. כן. יש את האלמנטים המוזיקליים שמורה יכול ללמד את הקבוצה, שכוללים בנוסף לפיתוח קול, שירה הרמונית יחד.
צוותיות.
אפילו בתרגילים.
מישהו עושה גם גיבוש, למשל.
כן.
גיבוש חברתי, גיבוש בין קולגות. נגיד באה לכם קבוצה של אנשים שהם...
הייטק.
הייטקים, כן. והם רוצים, מישהו מבקש מכם לעשות, או סתם, זה יכול להיות משפחה. לי היו הרבה סדנאות משפחתיות.
שבאו עם הילדים והנכדים.
כן. אחיות. אנשים שרוצים לעשות עבודה משותפת, כן. יש לזה כמובן אספקט של גיבוש.
נכון.
ואם אנחנו יודעים ליצור את זה נכון בתוך קבוצה, כן. אנשים יכולים לצאת מתוך קבוצה כזאת בהרגשה של התעלות, ממש. כן. משהו, people who sing together, stay together. כן? אמרו לי את זה לגבי להתפלל, אבל אני סידרתי את זה ככה. אבל זה דבר מאוד מקסים, וגם למי שמנחה את זה, זה נורא נעים, זה מעניין, זה מאוד מעניין, זה מלא גם כל מיני אישויים של דינמיקה קבוצתית, ואנחנו גם נדבר לעניין הזה של המיומנות שנדרשת
ממורה
שמלמד קבוצות, היא קצת שונה מזה שמלמדים פיתוח קול פרטי.
פרטי, נכון. אני הזכרתי קודם משהו, פשוט לא הספקתי להרחיב על זה, מיומנויות מוזיקליות, זה דבר שלפעמים בשיעור פרטי יש פחות זמן להתעסק עם הדבר הזה, למרות שזה נמצא בכל ההוויה של העשייה, אבל כמו שדיברנו קודם על נושאים, אז אפשר להחליט שמלמדים כל מיני נושאים, למשל, תרגילי קצב, שכולם רוקדים אותם ביחד, רוקדים אותם...
או אחד על השני מבחינת... אחד בקצב אחד ושם בקצב אחר, ויוצרים איזושהי קורדינציה כזאת, עם משחקי קצב מדהימים.
בדיוק ככה שאי אפשר לעשות את זה בעצם לבד, וזה מאפשר. עבודה על הרמוניה, שהיא לא, לאו דווקא לשיר בהרמוניה כתובה, אלא ללמוד לאלתר על זה, ללמוד
לעשות קולות.
לעשות קולות אחד לשני, ליישר את זה, ותוך כדי זה עושים גם תרגילי פיתוח קול.
לגמרי, כן.
מושגים במוזיקה, ללמד ולהסביר את זה תוך כדי העבודה הקבוצתית. זה נותן הזדמנות לעשות משהו, להרחיב הרבה יותר את הנושא הזה, מאשר בשיעורים הפרטיים, שבהם מתעסקים עם הטכניקה ועם השירים. אפילו תווים, אפילו קריאת תווים אפשר ללמד.
אני חושבת שתמי ואני, זאת אומרת, שתינו ניצחנו, ותמי עוד הרבה הרבה יותר זמן ממני, אבל למדנו ניצוח, ולאחרונה גם היינו באיזשהו...
קורס מנצחים.
קורס מנצחים, קורס לקפלות מודרניות, לאינטליג'נט קווייר, ומשם יש כל כך הרבה רעיונות, לעשות כאילו בתוך מסגרת של סדנה, גם את החלק ההרכבי הזה,
כן.
או הלימוד הזה, ואחר כך שהולך ומתפתח לתוך עבודה אינדיבידואלית. אז זה שווה שגם כן. מנחה, מישהו שיראה, וזה מה שאנחנו נעשה גם בסדנה, נראה כמה אפשרויות יש לעבוד בחלק הקבוצתי של הקבוצה, ואלמנטים שאפשר לשלב לשם, וגם את העבודה האינדיבידואלית, שזה...
כן.
אוקיי.
כן, העניין הזה של הקשרים החברתיים שהוא מאוד
נוצרים, כן.
בדיוק ככה.
כן.
דיברנו על ההשראה שאפשר לקבל אחד מהשני בבחירת השירים והסגנונות, וההזדמנות להופיע, אנחנו קצת חוזרות על הדברים, אבל אנחנו עכשיו ממש ממקדות את היתרונות של עבודה כן. בקבוצה.
יש כאן משהו לגבי, מה שאמרתי כבר קודם, מי שמנחה כזאת קבוצה, צריך להבין קצת בדינמיקה קבוצתית, ולהבין שלפעמים אנחנו מנהלים סיכונים, לא, אנחנו מנהלים התמודדויות כאלה של מה זה לשיר בקבוצה, מה זה לחלוק את הזמן של המורה, כן? וזה מיומנות שנדרשת ממי שמנחה כן. את זה, וגם ממי שמצטרף לקבוצה, לדעת, כאילו לעשות איזה תיאום ציפיות, מה הזמן האישי שלי ומה הזמן הקבוצתי, ואיך אני בעצם לומדת ממישהו אחר, גם בהקשבה, גם כשאני לא שרה.
כן, יש אנשים שדברים כאלה, את יודעת, הם מסתגרים לתוך עצמם, אולי פותחים את הטלפון, אז מאוד חשוב שהמנחה ידע לגרום לאנשים להיות כל הזמן מעורבים בעצם.
כן, כל הזמן, כן.
אז מה המאפיינים של עבודה בקבוצה, של התרגילים? אז חשוב שהם יהיו... יחסית קלים, מאתגרים, אבל קלים, כיוון שאנחנו מחפשות את המחנה המשותף לכלל האנשים שמשתתפים, וזה מאוד מאוד חשוב. וזה אומר לא לקחת סיכונים גדולים מדי בכל הפרמטרים של מנעד, של עוצמה, של נשימה, כל הדברים אנחנו נלמד בסדנה איך כן. לעשות את זה, אבל כן. זה מאוד חשוב שזה יהיה כל הזמן בחשיבה ובהתייחסות של מי שמלמד כזה דבר, ביטוח קול. אני לפעמים נוכחתי פיתוח קול קבוצתי שעשו לקבוצה שהיא מאוד לא הומוגנית ועשו את זה מאוד מהר. תרגילים מאוד ארוכים לפעמים, כן. ראיתי המון סיכונים שנלקחו כן. שם. אני כשהשתתפתי מצד השני קיבלתי כאבי גרון. כי לא הייתי מסוגלת לשמוע את עצמי, לא הייתי מסוגלת לפקח על עצמי.
או להפסיק בזמן.
או להפסיק בזמן כן. בגלל הגבהים.
אם לא נעים לנו להפסיק כשכולם ממשיכים לשיר גבוה.
נכון, יש את העניין של האגו גם.
לתת לגיטימציה, להגיד לאנשים מסוימים, אנחנו גם מכירים אותם.
כן.
פה אפשר להפסיק, אפשר לשיר באוקטבה למטה, אפשר כל מיני דברים נכון לעשות. לא. וזה באמת כן. הבנה של מי שעושה את זה. אז בתור משתתפים, לא לעשות תרגיל שלא נוח לכם בגרון. כן.
כן? כן. ולא להנחות להגיע למקומות האלה.
בדיוק.
ולזכור שהאחריות של המורה, בדיוק כמו בשיעור פרטי, ואולי יותר אפילו בקבוצה, זה לשמור על בריאות הקול של הזמרים.
כן.
ולא להביא אותם למקומות
לעיפות,
כאלה.
כן, למשהו כזה. נכון. כן. כן.
זהו, נראה לי שאנחנו כיסינו את מה שרצינו. יש עוד משהו שלא הספקנו?
אני חושבת שגם באמת, אני רוצה להגיד שיש כמה יתרונות נוספים. יש פה את העניין הכלכלי גם. אנשים באים לשיעור פיתוח קול, זה לא דבר כל כך זול כרגע, כן? ורוצים, בכל זאת, נורא נורא רוצים לעשות איזושהי פעילות קולית, והם לא יכולים עכשיו להרשות לעצמם. להצטרף לקבוצה, בדרך כלל קבוצה, השתתפות בסדנה היא לא יקרה כל כך כמו שיעור, זה מתחלק אחרת, גם המורים יודעים שזה אחרת, ואני חושבת שזה מאפשר לאנשים שלא מסוגלים להרשות לעצמם, להיות בשיעור סדיר כל שבוע, להיות באיזושהי פעילות מוזיקלית שהם לומדים ממנה, לקבל ממנה את כל מה שאפשר, מאשר לא להיות בכלל.
נכון,
כן?
נכון.
וזה לא הרכב וזה לא מקלה, זה לימוד, כן. זה לימוד של פיתוח נכון. קול.
ואם אתה רוצה להיות מקצוען, רוצה להיות מקצועית, אז כן ללכת לשיעורים פרטיים.
כן, נכון.
בהחלט, הנה, אנחנו באמת צריכות לסכם את העניין הזה, מתי תדעו לבחור. אבל רותי הזכירה שחלק מהתלמידים הפרטיים שלה נהנים גם להיות בסדנה. אז אפשר לומר...
ליצור איזה חבילה כזאת.
יכול
להיות. שאפשר, נגיד, לעשות, להשתתף כל שבוע בקבוצה, ולקחת פעמיים בחודש שיעור פרטי, או פעם אחת, רק כדי להיות, אל תשכחו שאם זה מאותו מורה, אז אתם רואים את
אותם ערכים.
אותם ערכים, זה חוזר על עצמו, אתם רואים את זה מול אנשים אחרים, אתם אוספים המון המון, צוברים הרבה ידע מאותו מורה, כאילו זמן מורה יש לכם, הרבה הרבה זמן בחודש, שזה מצוין. אני רוצה להגיד לכם משהו, שתינו רוצות להגיד, לגבי, אתם מקשיבים לפודקאסט שלנו, ואולי רואים אותנו ביוטיוב, מעבר ללייקים וכל זה, אנחנו נורא נשמח שאתם תגיבו, נכון? זה גם מעלה, ככה, משמח את האלגוריתם הזה, שנמצא, מי זה, איך הוא נראה, אני לא יודעת, אבל כשאני אמצא אותו, אני אתפוס את האלגוריתם הזה, אני מבקשת, אנחנו מבקשות, תגיבו כאן, אל תשמרו בלב, אם יש לכם משהו טובים, יש לכם טוב להגיד, ואם זה משהו מהערה או משהו כזה, אפשר גם להגיד לנו באופן פרטי, אנחנו רוצות להשתפר, אנחנו רוצות
שהתכנים... אנחנו גם רוצות לשמוע מה מעניין אתכם.
בדיוק.
כתבו, כתבו לנו.
מה אתם רוצים שאתם
אנחנו מפרסמות, יש לנו פודקאסט, שמתפרסם בכמה ערוצים, כמו ספוטיפיי, אנקור ואייטונס, ואפל, לא אייטונס, וגוגל, יש בקיצור הרבה. אנחנו מפרסמות כל אחת בעמוד שלה ביוטיוב, כמובן בקבוצה בפייסבוק, בעמוד של כל אחת מאיתנו בפייסבוק, והתחלתי לעלות את הדברים שלנו גם באינסטגרם. אינסטה. אני עושה את זה דרך הבלוג שלי, אבל לא משנה, זה אותה שיחה, אז
אנא, אנחנו בכל מקום, תעבירו על האנשים ש... יכולים ליהנות מהתכנים האלו, יקבלו את זה גם כן.
כן.
אוקיי, אז תודה רבה.
נתראה בשיחה הבאה.